קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are
voice
on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, I better.
שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה, לתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה, ורק אם רק עכשיו גיליתם אותה, אז זאת תוכנית מספר 400, איפה הייתם 399 תוכניות? היום 13 בספטמבר 2023, כף זין אלול תשפ"ג, זה אומר שזו התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ג, פעם הבאה שניפגש כבר תהיה שנה אחרת. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, יובל רוזין, אלי כהן, תודה למלכה שפיגל, למלכה פינקלשטיין, גם למלכה שפיגל כמובן, לאורי זר אביב, לליבי רן, למני ארנון, לניצן לחומזון, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין, ולאוזן השלישית. ותודה לכם שאתם מאזינים, ולקואמי, שבזכותו כל הדבר הזה קיים כאן. עכשיו אני יודע שחלק מכם רק שומעים לשמוע את הקרדיטים ואת החסות ומיד עוברים לתוכנית הבאה, היום כדאי לכם מאוד מאוד להישאר כי יש לנו מה זה הפתעה גדולה עוד רגע. אז סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב, הנה כמה המלצות למה שקורה בסינמטק השבוע במיוחד עבורכם. מחר יום חמישי ב8:30 במסגרת המועדון לבעלי עצבים חזקים יוקרן סרטו של מיכאל הנקה, המורה לפסנתר. אליזבל הופר מגלמת מורה לפסנתר בקונסרבטוריון שבווינה, אישה בשנות 40 לחייה, גרה עדיין עם אמא ורגשה חנוכה. אריקה בורחת מהשפעת אמא רק בביקורה הקבועים בבתי קולנוע לסרטי פורנו ומופעי חשפנות. תזכרו, סרט במועדון לבעלי עצבים חזקים. אתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה רק ב-15 שקלים, והזנת קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק. KZ23 באותיות קטנות. אתמול אמרו לי שזה הקוד לא עובד. באותיות קטנות, KZ23, ואז זה עובד. בשבת ב-4, במסגרת המחווה לבמה היווני הגדול, תאו אנגלופולוס, יוקרן הסרט המסע לקיטרה, לקיטרה. העלילה עוסקת במהפכן קשיש ששב למולדתו לאחר שנות גלות בברית המועצות, הוא עובר לגור בכפר הררי ונקלע לסכסוך עם שכניו. סגנולו המיוחד של אנגלופולוס, צילומים עוצרי נשימה, טייקים ארוכים מאוד ותנועות מצלמה אקרובטיות באים כאן לידי שלמות והופכים את הסרט ליצירת מופת. וחכו, יש פה דאבל פיצ'ר. אחר כך, ב-7, תוקרן עוד יצירת מופת של אנגלופולוס, מגדל הדבורים, מסעו של ספירוס, מורה בדימוס, ונוצר למשפחה של מגדלי דבורים, הוא נוטש את משפחתו, מעמיס על המסעית שלו כברות, ויוצא דרומה בעקבות הפריחה. מסרטיו הפיוטיים והפילוסופיים של הבמה היווני הגדול, ומרצ'לו מסטרוני בתפקיד הראשי, וגם את נעימת הנושא של הסרט אתם בוודאי תזהו, מאותות פתיחה כאלה ואחרים ברדיו. עוד בתוכנית יוקרנו אלכסנדר הגדול, והמבט של אודיסאוס. פרטים על כל הסרטים האלה, וסרטים נוספים, וכרטיסים, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. והיום, יש אצלי אורחת, מה זה מיוחדת, לחגוג את יום הולדת 40. באולפן איילת מנחמי, הלאה איילת.
מצחיק שאמרת יום הולדת 40.
40? 400, כן.
אוקיי, לא, כי היום יום הולדת 40 של אורית פוקס רותם. שליקה את שבע ברכות.
נכון. ועוד יותר שאני מאוד אוהב.
וזכתה בשנה שעברה.
שנה שנייה ברציפות. אז את זכית ביום ראשון בשני פרסי אופיר, על הבימוי ועל העריכה. וזו הפעם השנייה שאת זוכה בפרס אופיר על העריכה.
אני לא כך זוכרת את הראשון.
ראשון קראו לו סיפורי תל אביב.
לא, אבל אני לא זוכרת את זה שזה קרה. אני לא זוכרת את הרגע. אני לא מוצאת את הפסל. אתמול חיפשנו.
אוקיי.
לא יודעת. כנראה שזה היה, אם אתה אומר.
אולי אסי דיין לקח אותו. כי באותה שנה היו שני סרטים שזכו, החיים על פי אגפה וסיפורי תל אביב. סיפורי תל אביב עריכה, שחקנית, שחקנית ראשית, ענת וקסמן, ותלבושות, ומה עוד? זהו, נראה לי. וענת וקסמן זכתה שוב על נודל.
נכון.
כלומר, כן. כל הפרסים בבית של ענת וקסמן זה בזכותך, שלך, ועכשיו עוד פעם השחקניות, גם שחקנית ראשית וגם שחקנית משנה. זה צריך להגיד שחקנית בתפקיד משנה, נכון? זה לא יפה להגיד שחקנית משנה, אבל גם טיקי דנאי וגם רימונד אמסלם זכרו על, על, ש, על שבע ברכות, שזכה בעשרה פרסים. דיברתי עליו בשבוע שעבר כדי להוציא מהסיסטם וכדי שתוכלי לשמוע ולהגיד אם בא לך לבוא לפה או לא. ובאת. אז אני, אז
כי
תודה.
כתבת לי בהודעה שמדברים על קולנוע.
נכון, אבל מה זה? זה סינסקופ, זה קולנוע, זה בסך הכל.
וזה מאוד קסם לי, כי לא קוסם לי לדבר בכלל, בדרך כלל.
אז אני יכול לדבר על הרבה מאוד דברים, כי אני מכיר את העבודה שלך מאז, רציתי להגיד מאז עורבים, אבל אני מכיר אותה מאז מיסטר קיירו, שראית במוזיאון תל אביב, באיזה לילה לבן שהם עשו שם, שעשו כזה סרטונים ש... סרטים של בתי ספר לקולנוע לתוך הלילה, והדבר הזה היה שם.
אבל שים לב שכבר מיסטר קיירו הוא לא היה סרט שלי, הוא היה סרט של שלושה אנשים.
אוקיי.
הוא היה סרט של יורם הררי.
כן.
ושל גיל אבנברג, ושלי.
כן, נכון.
וגם עכשיו, זה לא סרט שלי.
סרט בשותפות.
בשותפות.
אוקיי, אז נדבר על יצירה בשותפות. וסיפורי תל אביב כמובן, סרט משותף. שלך ושל נירית ירון, אני חושב ששחר סרגל גם היה מעורב באיזו תקופה.
ושמי זרחין היה מעורב בכתיבה.
נכון. אז עבודה בקבוצות. חשבתי הרבה, יש לי הרבה שאלות, אבל תהיתי, מה תהיה השאלה הראשונה? נתחיל באמת משבע ברכות. אלינור סלע, אלינור סלע כתבה בפייסבוק.
אני קוראת לה אלינור.
אלינור? אז כתבתי, אז אוקיי. לא, היא לא הרשתה לי לקרוא לאלינור, אבל אם את לא שאני אפשר.
אה, אז היא מרשה רק לי לקרוא לאלינור, עוד יותר טוב.
לא, כי יש אנשים שמקפידים על מלאל, מלרע, אני לא יודע, אבל... אז היא כתבה בפייסבוק לפני כמה שבועות, שהיא הציגה את הסרט, שהיא פנתה אלייך בתיווכו של רונן בנטל, או שהוא כאילו זה שידך ביניכם,
כדי שתרימי. כן, אבל אם להיות מדויקים מבחינה היסטורית, אז מי שהמליץ עליי מלכתחילה זה רנן שור.
אוקיי.
זה קיבל אישרור מקטרי שחורי, ואז הוא פנה אליי.
אוקיי.
אז,
ואז
אני מודה מאוד לרנן
וקטרי. מה שהיא כותבת, אז רנן גם מוטיב חוזר בזה, האיש החיים לרובים, והיה מנהל של בית צבי.
רנן הוא סוג של סוכן שלי, כן.
ואז היא כתבה שכשהיא הציעה לך את התסריט, אמרת לא, ואז אמרת כן. אז השאלה הראשונה שלי היא, למה אמרת לא?
אוקיי, טוב, אני, קודם כל אני צריכה להסדיר דופק. זה מדהים איך לא רואים מה קורה בתוך אנשים.
זה הקסם של הרדיו.
נראים רגועים מבחוץ. וגם אני לא בטוחה לגבי הרעיתות שלי, אני קצת כמו חיה שצריך לביים אותה, זאת אומרת, זה תלוי ביום, או אפילו ברגע.
אני נוטה להזמין לפה אנשים שיצא לי לדבר איתם, קונטקסט כזה או אחר, כן. ואני אוהב את המילים שלהם ואת הקול שלהם. אז הכל בסדר.
אוקיי, מצוין. כן, בסדר. פעם נתנו לי קריין פרסומות, אז בזה אני יודע שזה בסדר. רק כותבים לי את הטקסטים שם. למה אמרתי לא?
כן.
ולמה אמרתי אחרי זה כן?
אני שאלתי למה אמרת לא.
קודם כל היה לי שריר מאוד מאומן של להגיד לא.
או.
אז דבר ראשון אני אומרת לא. או, אתה יודע...
אני יכול לשאול איזה עוד דברים אמרת לא? שאנחנו מכירים?
אין לי דברים ספציפיים, זאת אומרת, זה לא נעים גם,
okay.
האמת, אבל כן, עולים כמה דברים די
דברים
מוכרים.
שאת מרגישה שפספסת? לא. שחבל שלא עשית, או שמזל
לא.
שלא עשית?
לא, אבל תראה, למשל אמרתי לא למילי אביטל, לאופציה שמילי אביטל שחק בנודל,
okay.
וגם לא לאופציה שענת וקסמן תשחק בנודל, ו... ועוד מלא לואים שגם בדיעבד הבנתי שזה הדבר הכי טוב שעשיתי להגיד כן. אז גם יש, למרות הלא, כל הזמן יש את בפנים את ההבנה הזאת ש, כל דבר, אני יכולה להגיד לא, כי זה השריר, אבל אחרי זה אני צריכה לבדוק את זה עוד טיפה. קודם כל להוריד מעצמי את הלחץ הזה של לתת תשובה, כי זה לכשעצמו מול אנשים אחרים מאוד מאוד מלחיץ, ואני גם לא רוצה...
כשאמרת לא, זה אחרי שקראת את התסריט?
כן. הוא שלח לי את התסריט, רונן עובד מאוד מהר. וזה גם אמרתי, קיבלתי את הפרס על העריכה, שזה היה שוקינג שהוא אמר לי, קחי את הזמן. הוא בדרך כלל באמת נורא, הוא מנקה שולחן ברמה של שניות. אז תוך שנייה זה היה אצלי, אולי הוא כבר היה אצלי והוא התקשר, אולי הספקתי לבדוק מייל. ותוך שנייה קראתי את זה. ואם היה הדבר אחד שברור לגמרי זה כמה תסריט טוב. זאת אומרת, עוד הייתה עליו עבודה אז, אבל זה היה ברור שהוא טוב. מה שלא היה לי ברור מההתחלה גם, זה מה אני עושה עם זה. ואתה יודע, נראה לי שבמאי קורה משהו שהוא צריך תוך כדי קריאה לדמיין שהוא מביים אותו, אז הוא לא מסתכל רק על הנושאים ואומר, זה נושא חשוב, זה נושא שחייב לצאת, זה כל הדברים האלה. אתה כמו איש מקצוע, כמו שרברב, כאילו, אתה קודם כל מסתכל כאילו על הצינורות ורואה כאילו אם זה... ביכולת שלך בכלל, כאילו, שאתה צריך להזמין מומחה יותר גדול. ולא הבנתי איך אני יכולה למצוא את עצמי בפנים. עכשיו, היה בזה משהו, זאת אומרת, הייתה בזה איזו דואליות, כי מצד שני, חברתי מזה שנים, מאז סיפורי תל אביב, זאת יעל בקסיס, חברתי, אחותי. ואחד הדברים שהכי יפים שעשיתי, זה את הסרט חתונה שלה. החלטתי, לא עשיתי את הסרט חתונה שלה, עשיתי סרט מתנה לחתונה שלה. ומאחר שהכרתי אותם טוב מאוד, אותה ואת ליאור מילר, אז עקבתי אחריהם במשך שבועיים, או שבועיים שלפני החתונה, כולל החתונה עצמה, וצילמתי אותם באמת בסיטואציות הכי אינטימיות בעולם, שמתעוררים בבוקר ומספרים אחד לשני את החלומות שלהם. וערכתי את זה, וזה יצא באמת סרט כל כך מקסים, שכסרט אולי דוקו, זה שאני הכי מחוברת אליו ברמה האישית הפרטית, והם ראו את זה כמתנה. זאת אומרת, אני זוכרת, הם היו בגרביטי נדמה לי, הם ישבו בחדר העריכה, לבד, סגרתי את הדלת, ישבתי ושמעתי דרך חקירות גבס את הקולות של הסרט, הם כמובן שתקו, וכססתי ציפורניים כמו מחוץ לחדר לידה, והם יצאו ואמרו שזה באמת הדבר הכי יפה שהם קיבלו, וזה וזה וזה, אבל הם לא היו בטוחים לגבי הרצון לפרסם את זה הלאה. וזה סרט שנגנז. והוא נגנז באהבה, אני חושבת שסך הכל... אני חושב איך הסירנה שעוברת פה קשורה לזה, אבל כנראה שלא.
כל פעם שיש סירנה, מבחינתי זה כמו סרט של גודר. אז סירנה מדגישה נקודה שאנחנו לא מודעים שצריכים להיעיר.
מצוין, עיצוב פסקול גאוני. וזהו, ובאמת הסרט הזה, זאת אומרת, בהתחלה נחמץ ליבי, גם בגלל שחשבתי שזה באמת פורטרט נורא נורא יפה של זוג לפני החתונה שלו, עם כל הדרמה והלבטים, והאהבה וההתמודדות עם ההחלטה עד הרגע האחרון, לא שהיה ספק, אבל הם לא רצו וקיבלתי את זה, כי זאת מתנה. אתה לא יכול להכריח את האנשים שאתה נותן להם מתנה, מה לעשות איתה. הם יכולים גם לסור אותה למישהו אחר, פה למזלי לא. אז לא קרה עם זה כלום.
זה ה-NFT הראשון בעולם בעצם.
יש מצב, אבל הוא לא למחירה. אז אני חושבת שזה לימד אותי שיעור מאוד 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 חשוב. בנתינה ללא תנאי, ובאמת בפרקטיקה של זה, לא ברעיון, וזה ממשיך איתי, זה ממשיך איתי לאורך כל הדרך מאז, ועד שבע ברכות. שבע ברכות, היה לי עוד הרבה מה ללמוד לגבי זה, ושיעורים נפלאים. איך התחלנו מזה? אוקיי, אז יעל, שגם אמא שלה כמובן הייתה בסרט, וצילמתי את המקווה, ואת החינה, ואת כל זה. זאת אומרת, בוא נגיד שהיה לי סטאז' מאוד מאוד משובח.
במרוקאיות.
בתרבות מרוקאית, בייחוד בחנות לחתונה, בשמחה, בכל מה שיש מתחת לפני השטח, בכל היופי הזה. והרגשתי מאוד מאוד בבית, במשך שנים. נוצר לי אפילו איזשהו געגוע לזה. לא מוסבר, שהוא רק יכול להיות אולי קרמטי או משהו כזה, כי באמת אין לי איך להסביר את זה, אני אשכנזייה מהגיהנום, באמת. כבר לא, עכשיו. אז באתי יחסית מוכנה לדבר הזה, וקראתי את זה והבנתי מה אני קוראת בתסריט של שבע ברכות, ומצד שני לא הבנתי איך לביים את זה. כי זה נראה לי, זה תסריט מבוסס, דיאלוגים כביכול. זה כל מה שרואים, דיאלוגים על גבי דיאלוגים, והמון אנשים. אמרתי, זה סוג של מחזה בטח, כאילו, אני לא מעניינתי, איפה הקולנוע, איפה הקולנוע של זה? מה, אני רוצה קולנוע, איך אני אעשה מזה קולנוע? חדרים הקטנים האלה, האור בטח, התאורה הזאת שיש שם בטח, זאת אומרת, זה שנות ה-90, זה קוד אסתטי שצריך לפצח אותו, ומי יודע אם אני אצליח בכלל, ואם זה לא אסתטי, אני לא רוצה לעשות. אז אמרתי, לא. אז ישבתי, כאילו, התחלתי לשבת, דיברתי עם בעלי, וחשבתי וחשבתי, אמרתי, למה לא בעצם? למה ישר לא? למה לא לכל דבר? תראי כמה פעמים אמרת כן, וברכת על הרגע שאמרת כן, אחרי שאמרת לא. אז בואי רגע נתחבר לזה, כי זה כל כך טוב. יש בזה כל כך הרבה רבדים. איך את יכולה להפוך את זה לשלך? אמרתי, דבר ראשון, אני אצטרך לערוך את התסריט. וזה דבר ש... הדבר שהתחלתי אותו כבר לפני כמה שנים, כזה, בקצת, כאילו, גם את התסריט של סינמה סבאיה, ערכתי גם תסריט נפלא של מאיה קניג, של סרט שהולך לצאת בשנה הקרובה שקוראים לו חלב. אני קצת שמחה שהוא לא גם היה בפרס אופיר עכשיו, כי הוא באמת, הוא הולך להיות ממש טוב. אז הרגשתי מוכנה גם... לבקש עריכת תסריט, ועל אחת כמה וכמה, זו דרך להפוך את הדבר הזה גם לשלך. כי הוא לא היה שלי בשום צורה. וזהו, וזה מה שבאמת...
אז מה האינפוט שלך בשלב עריכת התסריט? מה היה לך חסר? מה ביקשת? מה רצית להוסיף? זה בעצם, אפשר לקרוא לזה דראפט במאי.
זה התחיל קודם כל מזה שכולנו הלכנו לפגישה עם נחמן אינגבר. נחמן אינגבר, אני לא יודעת אם יודעים את זה עד כמה, הוא סוג של, לא יודעת, נדמה לי יש את הרב פירר, פורר, שהוא יועץ בכל מיני ענייני בריאות כאלה, הכל, כאילו, הוא יודע למי לשלוח אותך, יודע מה להגיד לך ולאיפה ללכת וזה, וזורק מילה.
נחמן הוא הרנטגן.
כן, כן, בדיוק. אז נפגשנו עם נחמן, שקרא את התסריט, ואהב אותו מאוד, והיו לו כמה הערות ממש משמעותיות, גם לגבי הדמויות וגם לגבי המבנה, כי התסריט לא התחיל בחתונה, הוא התחיל בלפני החתונה. זאת אומרת, נחמן אמר המון המון דברים שפשוט סידרו לנו את המוח, ומשם כשיצאנו לדרך של שיפור התסריט, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וחידוד שלו, אז קודם כל הלייאאוט היה כבר מאוד מאוד ברור. וזהו, עבדנו על זה איזה שנתיים.
על התסריט.
כן, כשחזרתי לתסריט שקראתי, שקיבלתי באותו יום במייל, יש בו את הכל כבר, אבל זה מסודר אחרת לגמרי.
Okay.
וזה גורם לזה, זה באמת עשה איזה enhancement כזה של כל האלמנטים, ברגע שהחלוקה לפרקים הייתה הרבה יותר מובהקת, וברגע שהוחלט שהסרט מתחיל בחתונה.
אבל זה היה מחולק כאילו לשבעה ימים, כל יום בית אחר מההתחלה, כי השם שבע ברכות כמעט...
הוא היה מחולק...
רומז לזה שעל זה זה...
הוא היה מחולק לארוחות.
Okay.
אבל שוב, היה יותר בשר לפעמים בין הארוחות. הארוחות התחילו בפסוקים של שבע הברכות, כל אחד בפסוק אחר. זה היה ציטוט מהפסוק.
כאילו קשר בין הברכה לסצנה.
בדיוק, בדיוק. ורק אחרי זה הפך בעצם לשמות הדמויות כל פרק. שמה של הדמות שמערכת את הארוחה הספציפית. היו חסרים דברים, הסוף היה אחר לגמרי, היו חסרים, קודם כל היה חסר הפרק של בית אירית, שהוא פרק מאוד מיוחד, הוא טיפה סטנד אלון, זה פרק שרובו מורכב מוואן שוטים, והוא מאוד דרמטי, הוא מאוד דרמטי, יש בו כמה מהסצנות הכי דרמטיות, הוא כמעט באמת, הוא מרגיש טיפה שונה, זה פרק שנוסף בדיעבד. ושוב, עברו אליו כמה דברים מפרקים אחרים, אבל היה פה איזה רישאפל של כל הדבר הזה.
ואז את אומרת כן, ומתחילה לעבוד עם... התסריט, את עובדת עם אלינור ורמונד?
כן,
והן כותבות תוך
כדי. הן ממשיכות לכתוב, אני לא רציתי בזמן הכתיבה להיות, אז זה היה הפגישות כאלה של הערכות לקראת המשך השכתוב. ואז הן היו כותבות, ואז מעבירות לי, ואז היינו מדסקסים על הסצנות הכתובות, החדשות, וממשיכים הלאה.
כמה זמן, את אומרת זה לקח שנתיים, על מתי אנחנו מדברים?
אני פגשתי אותן ב... רונן, בערך ב-2018. זאת אומרת, עברנו את כל הקורונה תוך כדי שכתוב.
הבנתי.
כלומר, ואת הסוף שלה...
את השאלה, מה עשית מאז נפלות על הרגליים, אז התשובה היא שבוע אחות.
כן, תראה, קודם כל נפלות על הרגליים גם היה לו המשך, זאת אומרת, זה היה אמור להיות פיצ'ר. אנחנו כמעט הגענו לצילומים שלו, אז עבדנו על... כתיבת תסריט עם רותי רודנר, כתבה תסריט לפיצ'ר, אדרי היה צריך להפיק, וזה היה אמור להמשיך חצי שנה אחרי מתי שהסדרה נגמרת. אבל זה לא קרה, מכל מיני סיבות. גם הקורונה התחילה באותה תקופה, גם התחייבויות קודמות של השחקניות, והדבר הזה פשוט נפל. כמו שהוא נפל, עכשיו יש סיכוי שהוא יתרומם שוב, אבל זה היה פול טיים מאז הסדרה. ואז הגיע שבע ברכות, ובאיזשהו מקום אמרתי, אני לא יכולה לעשות את שני הדברים, זה עוד היה קצת בחפיפה לסרט המשך של נופלות, ואחרי שקיבלנו את הקרן, אז בחרתי בשבע ברכות.
ומתי צילמתם?
צילמנו לפני שנתיים.
איפה היו צילומים?
שנתיים.
2001, נכון? 2021. כן. השנים היום מתבלבלות לי.
כן.
2021.
הוא מרגיש כמו שלוש, אני צריך לבדוק את זה.
שלוש זה היה ממש עיצומה של הקורונה.
אז לא.
ממש ממש
לא. בתוך. אנחנו צילמנו בין שני וריאנטים. כן. אנחנו לא צילמנו נקי. אנחנו באמת היינו חלק מהברכה ששורה על הסרט הזה, אז נפלנו טוב בין שני וריאנטים.
אוקיי. איפה צילמתם?
קודם כל קיבלנו עזרה באמת מדהימה מעיריית אור יהודה, שהיא סוג של עיר סרטים, ואף אחד לא יודע, אבל צילמו שם כמה דברים כבר.
אני יודע רק על דובר קוסאשווילי, אבל...
לא, לא, עוז זהבי, מה זאת הייתה הסדרה הזאת, שהוא גם מדריך נוער כזה, והוא גם גיי, בארון, סדרה מדהימה.
שמבוססת על ה... יש שם את סגן ראש העיר שהוא איש קולנוע, לירן אליה.
וגם בזכותו, כן, והוא עשה את זה, ובזכותו גם... יש את כל היחס המיוחד לקולנוע בעיר.
יפה.
אז השתלטנו פחות או יותר לרחוב, היו בו שלושה מהבתים של הארוחות, ואז הרחקנו לגדרה, לצלם שם את מה שנקרא בית דוריס, שהיא אחות שעל השולחן שלה מתנהל כל הגילוי של הסיפור של העבר של מארי והנתינה שלה. וגם ההתפוצצות של הצינור, שזה סימבוליקות שאני מגלה וממשיכה לגלות עד עכשיו, או שהם דוברו ושכחתי כי אין לי מוח. ואז קינחנו בבית של דודה רחל, שהיא באמת דודה של אלינור, אחות של אבא של אלינור, היא ביתה של סבתא חנה, שחלק מדמותה נתן את ההשראה על הדמות של טיקי דיין, וחלק באמת מבני המשפחה לא מעטים שהשתתפו בסרט. עכשיו, הבית שלה, הסלון שלה, כמעט לא נגענו בו. הבית המפואר של דוד, שהוא סעודת ערב שבת, שהיא גם הסעודה שבה הכל מתפוצץ, זה הבית של דודה רחל. כן, כן.
עם הניילונים על השולחן והכל.
הניילונים על השולחן זה 90's בטוח, גם היום, אבל תלוי אצל מי. אצל המקפידים יש ניילון על השולחן. ואצל עוד יותר מקפידים יש גם ריפוד מתחת למפה ולניילון לבקשת הסאונדמן.
כי אין
לתאר כמה רעש עושות צלחות, כמה רעש עושים כלים וסכום. הוא אמר, לפחות תרפדו את השולחן, כי אני לא אעמוד בזה.
והם אכלו באמת? האוכל היה...
תראה, הכל היה באמת. זה היה הקונספט מההתחלה. זה חייב להיות באמת, וזה צריך להרגיש באמת. אין פה, אין קיצורי דרך. וכדי שזה יהיה באמת וזה יהיה טעים, אז זה גם לא אוכל כזה שקונים שהוא יראה טוב, זה אוכל שעושים באהבה, מבשלים, בני המשפחה, והוא באמת טעים. וזה טעם של, 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 של הסצנה, זה טעם של האמת של הסצנה. אז, אז כן, אז דוד מקס ועוד בני משפחה התגייסו, דוד מקס הוא אגב אבא של אנה בזיז, שמשחקת בסרט, את דוריס. אז שתבין עד כמה זה היה עסק משפחתי. הם היו מגיעים קופסאות ותבניות, בוקר כאילו משלוחים מירושלים, הארט היה משתלט על זה, ואחראי על הקירור והחימום של הדברים. הדברים היו יוצאים ככה, כמו שזה באמת. והיה להם טעם כזה, כי הוא בשלן, באמת, אלוהי. אמא של רמונד, אמסלם, בשלה, חמותה בשלה, זה היה זרם אוכל.
מטבח פעיל. שאלה ששאל אותי גואל פינטו בתוכנית שלו ברדיו, ולא ידעתי לענות לו, כי זו שאלה טובה, אבל אני אמרתי, צריך לשאול אותך, או את התסריטאיות, שהוא אומר, זה שהם בחרו, האם זה שהם בחרו במאית, היה להם יותר חשוב מלבחור מרוקאי, או מרוקאית לביים. כלומר, האם הג'נדר של הבמאית היה יותר חשוב מההיכרות שלה עם העולם המרוקאית? כלומר, האשכנזיות שלך לא עלתה כנושא שיחה בדינמיקה הזאת? את לא מבינה.
למה הם לא בחרו מפיק מרוקאי?
אני, שוב, שאלה...
האשכנזיות של המפיק והבמאית עלו רק בבדיחות.
אוקיי.
בדיחות קוראות, באותה מידה כמו שהמרוקאיות עלתה בייחוד בבדיחות קוראות. זאת אומרת, אנחנו בינינו לפחות למזלנו לא צריכים ולא מנסים להיות פוליטיקלי קורקט, כמו שהיום, זאת אומרת, זה צו השעה. כמו שצו השעה הוא להיעלב מכל דבר. בינינו לא היה את זה. זאת אומרת, אנחנו חגגנו את החיבור הזה ואת כל היתרונות שלו. וגם את החסרונות שלו. אנחנו חגגנו, ממשיכים לחגוג אותו. זה, אני חושבת, זה ההוכחה האולטימטיבית שזה אפשרי.
לא, ברור. אבל באמת, זו מין שאלה שלא חשבתי עליו, אז...
אבל תראה, זאת אומרת, מה שאתה בודק, כמו בכל ליהוק, ואני כאילו לא יודעת על מה נדבר עוד, אבל הליהוק יחזור, הוא מוטיב חוזר, ליהוק נכון. וכל מה שאני מדברת עליו, אז... אוי, אני מדברת עליו, אמרתי שאני שותקת, אופס. הליהוק, גם פה, הוא לא תלוי עדה. והוא לא, גם לא תלוי מגדר. הוא ליהוק שנובע מתוך אינטואיציות נכונות והרגשה. וכשהוא נכון, הוא נכון. מה זה פאקינג משנה? כי בסופו של דבר, היום באמת, בדור שלנו לפחות, מי אשכנזי ומי מרוקאי? בואו.
ואת אומרת שבזמן השכתוב, את מחפשת את המקום שבו את כבמאית יכולה להרגיש שזה סרט שלך. אז איפה, איך זה קורה? איך הלא האינטואיטיבי הראשון שלך הופך לכן? איפה את מוצאת את עצמך כבמאית בתוך הסרט?
אני בן אדם, בסופו של דבר, אני לא פחדנית, אני די אתגרית.
כן, על זה גם נדבר, אני רואה את התמונות שלך. כן.
אז ברגע שאני נכנס למוד של להיכנס בדברים, ואני הופכת כל קושי או מכשול לאתגר, אז אני באלמנט שלי. ואחד הדברים שעשיתי בכמה שעות האלה שהפרידו בין הכן ובין הלא, היה בדיוק זה. חיפשתי את האתגר, ראיתי אתגרים שפשוט הדליקו אותי לגמרי. פשוט זה
כמו מה?
הכל עניין של נקודות מבט. תראה, שני דברים עיקריים. אחד הוא אישי, הוא קשור לאיזה חרדה חברתית שאני מסתובבת איתה, ובאמת אהבה לשתיקה והתחבאות. באמת, אני שוחרת של הדבר הזה, אני בן אדם מופנם מיסודי, ואין לי שום עניין לשנות את זה. יש כוח במופנמות. יש, כבר כתבו ספרים על זה. לא קראתי אותם, קשה לי נורא לקרוא ספרים, אבל קיבלתי המון חיזוק מהתקציר. אז ראיתי בזה אתגר מבחינתי להפסיק להתחפר ולהתמודד עם הפחד הזה מהרבה אנשים. ידעתי שבגלל שזה יבוא במסגרת עבודה, אז זה, זה, זה יעבוד טוב. זה ראיתי תמיד גם בהפקות אחרות. זאת אומרת, סך הכל אני כאילו, באה בציבור, כאילו, אין מה לעשות. אתה מחויב שאתה עובד עם, על סטים. ומה שקורה לי בסטים זה קצת מה שקורה לאנשים מגמגמים, כשהם מתחילים לשיר. זה, הכל נעלם. הכל נעלם, כי ברגע שיש מטרה, וברגע שיש את הדרך שצריך לעבור כדי להשיג אותה, אז אני לא רואה אליי עיניים, ואני גם לא רואה את הפחדים שלי. יש לי אג'נדה, והכל קשר כדי להשיג את האג'נדה הזאת, כולל להתחכך בבני אדם, שזה דבר שבעיקרו הוא קשה לי.
אז זה האתגר האישי.
זה האתגר האישי. עכשיו, האתגר היותר חשוב הוא האתגר הבימוי. וכשאמרתי לעצמי, מה אני עושה עם החדרים האלה, עם כוח הרבה אנשים בפריים, איך לצלם את זה, זה לא יהיה תיאטרון, וכל השאלות האלה, אמרתי, אוקיי, אז בואי קחי את זה כאתגר, ותראי מה אפשר לעשות. והדבר הראשון שעלה לי, וזה הוא, עלה לי אז, וכמובן התחזק עוד יותר בבחירה שהיא הייתה ברורה, ושאי אפשר היה בכלל לחשוב על משהו אחר, בבועז יונתן יעקב, שעברנו את הטירונות שלנו ביחד בנופלות על הרגליים, שצולם כולו מהכתף. וגם שם היה קונספט של וואן שוטים, וממש, זאת אומרת, השתלמנו בנושא הזה, וגם בעבודה המשותפת בצורה הזאת, למדתי לסמוך עליו בעיניים עצומות כבר אז, ולמדתי כבר אז על התרומה הבימויית שלו, בבחירות הצילומיות שלו, ובכלל, גם בהכנות לצילומים, בשוטינג וכל זה, זאת אומרת, הבן אדם הוא מה לעשות, הוא במאי, הוא במאי צלם. אז,
בועז, כן. מת על בועז, הוא היה פה. בועז הוא משורר.
בדיוק ככה. בועז הוא פיוטי בכל מה שהוא עושה, גם באיך שהוא מדבר, גם באיך שהוא חושב, גם באיך שהוא מתקשר עם,
עם, עם אלוהים.
אלוהים.
ברור.
וגם בפרמים שלו. ואני, סורי, לא התכוונתי לדבר על זה כל כך מהר,
אבל... אני קורא לו האופרטור של אלוהים.
ממש, ואני אמרתי לו, אני הצהרתי קבל עם וידע שאני כחילונית גמורה, אם יש סיבה אחת שאני מוכנה להאמין שיכול להיות שיש אלוהים, זה כשאני רואה איך הוא מצלם. באמת. זה כמעט משכנע אותי. ויש רגעים, תוך כדי העבודה בסט, שאתה ממש רואה את זה קורה. זאת אומרת, הוא כאילו נכנס לאיזה דיבוק, ואוחז בו משהו, ואנחנו יושבים, זאת אומרת, כל מה שנשאר זה פשוט לשבת מול המוניטור, עם לסת שמוטה, ולהגיד מה פה קורה פה. זאת אומרת, אני בטח לא התכוונתי שהוא יעשה את זה עכשיו, אבל תראה את האור הזה, תראה את הפריים הזה, תראה את הוואן שוט הזה, שבכלל לא היה אמור להיות וואן שוט. הוא פתאום קורה. והבן אדם הזה כאילו, זאת אומרת, הוא פשוט, הוא מסיים. אני אומרת, קאט, שקט ונימוח כזה של מישהו שהרגע באמת ראתה משהו יותר גבוה, והוא מניח את המצלמה, הוא נותן אותה למי שמחזיק לגריפ, ויוצאת לו מין נשימה אחת ארוכה, וזה נגמר הקסם. וגם הרבה פעמים זה וואן, זאת אומרת, זה, גם אם זה וואן שוט, זה טייק אחד בתוך הוואן שוט. זה קרה לנו בקלוז-אפ של מרי, כשהיא מקשיבה לאימא שלה, שמנסה לספר את הסיפור לשופטת בסצנה שזאת האחיינית של מרי, הבת של דוריס. זה קרה באמבטיה בבית של דוריס. האמת, זה קרה הרבה בבית עירית ובבית דוריס. בבית דוריס יש סצנה בין מרי ודן באמבטיה, שהיא סצנה שהיא כביכול נורא נורא, דן זה החתן שלה. סצנה שהיא כמעט סצנת מעבר כזאת. הם שניהם סגורים באמבטיה, בחוץ רע שימים, כי התחילו לשיר ולעבוד עם הדרבוקות. מרי כרגע די מטולטלת מכל עלה, כל הסיפור של ההלוואה. אני עושה ספוילרים?
מה? לא.
אוקיי.
יש, בעיניי יש רק נקודה אחת שאסור לדבר עליה, אבל לא נראה לי שנדבר על זה. אוקיי. שאת מבינה את זה לבד. את יודעת את זה.
אוקיי.
אני חושב שההלוואה זה הפרמיס, אי אפשר לברוח מזה, משם זה יוצא. התינוקת שאחות מלווה לאחותה.
כן. אז זהו, אז היא נמצאת שם, היא אומרת, אני רוצה ללכת הביתה. בוא ניסע חזרה לפריז. והוא אומר לה, תיסי לשם, וזה לא, זאת אומרת, את מנסה לברוח, אבל הצרות באות אחרייך, זה לא יעבור וזה. ויש שיחה כזאת, זאת אומרת, חמודה כזאת, יש איזה חיבור מחדש, הוא מצחיק אותה, ואז היא עוזרת אומץ לצאת. בועז צילם את זה, אנחנו כיסינו את זה מהמון זוויות. ואז בועז אמר, בוא נצלם את זה דרך הראי. זה מראה כזאת מעל הכיור, זה... היא ישבה על, על הסף של האמבטיה, הוא עמד כאילו והתלבש, ולא נכנסה לו היד לתוך, לתוך הגלביה, כי הם כולם צריכים ללבוש כפתנים עם גלביות, כי יש שם חינה מאולתרת בחוץ. והכל הצטלם דרך המראה הזאת. היא קמה אליו, וניגשו ביחד למראה, היא חיבקה אותו, התנצלה, ואז הוא קשר לה את הכפתן, והם המשיכו לדבר, והוא הצחיק אותה, הכל דרך המראה, ובו הזאת הגדיל לעשות, והתחיל את זה ממין דולי, כמובן, מהכתף, שיוצא מתוך איזה זכוכית חלבית כזאת של ארון תרופות, נכנס לתוך המראה, וכשהם יוצאים, חוזר לתוך הזכוכית החלבית, עושה כזה וייפ כזה, חזרה לתוך הזכוכית.
לסמן לך את העריכה.
כן, לסמן לי את הקאט. זה היה פשוט מטורף. עכשיו, זה שוט שהוא שוט מתנה, הוא שוט שלא תוכנן בצורה הזאת. כאילו, מבחינתי זה היה, בוא נצלם דרך הרי, יופי, כן, בוא, אז יאללה, יאללה. תראה, כאילו, תראה שעוד דרך הרי. ואז קורה הדבר הזה, שהוא קסם. הוא גם קורה פחות או יותר רק בטייק אחד. שזה טייק שנכנס כמובן לעריכה. אז זה בועז.
זה בועז. אבל גם פה צריך להגיד שהשחקנים צריכים לבצע את הדבר הזה בטייק אחד. אז יש פה גם שחקנים שהם נורא נורא...
השחקנים היו מוכנים כמעט בכל הסרט לטייק אחד. גם אם זה לא היה טייק אחד, הם התכוננו לטייק אחד. כי... עבדנו מההתחלה על הזרימה, והזרימה חייבת להיות מתחילת הסצנה ועד סופה, לפחות כחזרה או לפחות כלמידת טקסט, בידיעה שיכול מאוד להיות שתגיעו לטקסט ולא יהיה קאט. צריכים לשחק את הכל, תלמדו את הכל. מהבחינה הזאת, אתה יודע, זה כזה טיפה עוד פעם מחזיר לתיאטרון שרציתי כן. לברוח ממנו.
תיאטרון הכל זהו. בשוט אחד.
זהו, כן.
עשיתם חזרות לפני הצילומים?
עשינו מלא חזרות, זה היה התנאי. אחרת הסרט הזה לא היה יכול להצטלם. למזלי, כולם הבינו את זה, בייחוד רונן, שנתן לנו הכי הרבה חזרות שאפשר לתת, וזה לא היה דבר פשוט בכלל, כי היו המון שחקנים. ועוד דבר שמאוד מאוד ביקשנו, וזה פשוט מדהים שזה הצליח לקרות, זה לעשות את החזרות בלוקיישנים. הדירות שלקחנו הן היו סחורות ברובן, לוקיישנים סחורים, גם אם אנשים גרו בהם. אז אמנם עוד לא עשינו לפעמים את כל הדרסינג ואת כל ההכנות של הארט, אבל החלל, הפריסה של החדרים, הבית של סיימון וטלי בהתחלה למשל, יש שם חדר שינה, יש שם... היכולת לעשות את זה בוואן שוט, והיכולת להצליח לעשות את זה בוואן שוט, בכלום זמן שיש ביום צילום, זה הקיינו שם קודם. בועז הביא את המצלמה הקטנטונת שאיתה הוא צילם את הסרט, הוא צילם את כל החזרות. כשאני חזרתי לא מזמן לפולדר שיש לי שם את כל הקבצי וידאו של החזרות המצולמות, אז הייתי בהלם עד כמה הסטאפים שהוא תכנן לעצמו, הוא פשוט הסתובב בין הדברים וחיפש זוויות, הסצנה זרמה, עד כמה הדבר הזה דומה למה שיש בסוף, כל כך הרבה זוויות, ועד כמה אפילו הוואן שוטים, זאת אומרת, הוא פשוט למד את המטריה, אתה אומר, איך הוא יודע לעשות בוואן שוט, פן לפה פתאום, פן לזה, הוא ראה את זה, זה היה לו כבר בעין, עבר לו דרך, זה היה במצלמה כבר, בכרטיס זיכרון, אז איך לא?
רונן בנטל, גם לאו צריך, אתם מכירים מהעבר? כי שניכם כאילו אנשים שמזוהים איתי, אצלי במקור שלכם ב-80s, ואני תוהה אם זה אסוציאציה פרטית או ש... או שבאמת הכרתם.
אני הכרתי אותו מאוד טוב, יותר טוב ממה שהוא הכיר אותי, כי הוא היה דמות נערצת בתל אביב בשנות ה-80.
היית בקהל של הפינגווין והוא היה על הבמה?
אני יותר מבקהל של הפינגווין, עוד לא הייתי, זאת אומרת, אני מדברת איתך לפני זה אפילו, גיל 17-18, הוא היה מוכר אגדי בכיכר מסרק בחנות האגדית בפאז. היו הרבה מאוד בנות שהיו מתאספות במסריק, מתחבאות מאחורי עמודי חשמל ומציצות עליו, כי הוא באמת היה...
אני לא ידעתי את זה.
הוא היה הורס. וככה גם, זאת אומרת, בכל הקטע שלו של המוזיקה וזה, הוא היה חתיכת כוכב רוק. אז הייתה לי איזו חברה שהייתה חברה שלו קצת, ושמעתי את כל הסיפורים, ו... וגם, זאת אומרת, מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, אני הייתי הולכת לפאז לקנות כל מיני תקליטים של רוק מתקדם. אין לנו בכלל אותו טעם מוזיקלי, אגב. עד היום אנחנו יורדים אחד השנייה על זה. אבל כן, הוא היה אחד כזה שיודעים מי הוא לגמרי, וקצת נערץ, והוא טוען שבאיזשהו שלב דרך החברה הזאת, אני הגעתי לאיפשהו שהוא גר ושרפתי לו סינטיסייזר. עד היום אני לא זוכרת את זה.
למה עשית את זה?
בטעות. אני ידעתי לנגן פסנתר, יכול להיות שביקשתי כאילו מהחברה קצת לנגן על הכלים שם, ושרפתי לו, עשיתי קצר. אני לא זוכרת את זה, באמת. אני לא מודע בזה עד עכשיו. ואז המון שנים, זאת אומרת, אז הוא נהיה מנהל של דיבי, הבעלים של דיבי, דיבי
אפשר עושים. נזכיר על זה, ניגנתי את זה שבוע שעבר, היה סולן של אורקסדים. עם ז'אנג'ה גולדברג וכל החבורה, והיו גם כמה לעיתים קטנים שם, ואז באמת המנהל של דיבי, הקים את דיבי, אני חושב.
אני אף פעם לא שמעתי את אורקסדים, אגב, זה לא היה מוזיקה שאהבתי וזה, זאת אומרת, רק עכשיו התחלתי לשמוע ולאהוב.
אוקיי.
אין ברירה. אבל כן, זה דווקא, ידעתי שהוא סוג של מצנת, ומגלה להקות, גילה לא מעט להקות, וגם...
נוח שוליים, אני זוכר את זה.
כן, כן. ואז פתאום הוא התחיל להיות כאילו, תחת כותרת אחרת לגמרי של מפיק סרטים. אז שם עוד פעם היו קצת נקודות ממשק כאלה, וראיתי את הסרטים שהוא הפיק, ותיקון מאוד אהבתי.
ממש אהבתי תיקון.
מאוד אהבתי, תיקון היה פשוט סרט גאוני.
מסכים.
וזהו, וגם הצבעתי שם לאמיר ירון שעשה את הארט, שלא ידעתי שעוד עוד מעט אני אמצא אותו, okay. עושה לנו את הארט.
אז כלומר, יש גם... כי זה מעניין שאת סיפרת על החיבור שלך עם בועז יונתן יעקב בנופלות על הרגליים, שלא זכרתי, אבל כן יש פה את החיבור של בועז עם רונן בבטולים.
נכון.
וגם את החיפוש אחר הוואן שוטים וזה, אז תהיתי איך... אם פרויקט אחד השפיע על פרויקט אחר, אם זה שסתם הנוכחות של הצלם יצרה...
לא, תראה גם, אני חושבת שנופלות על הרגליים היה לפני בתולים.
כן, 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 בתולים שנה שעברה, נופלות על
הרגליים. זאת אומרת, בועז הוא בן אדם שיכול להכיל וואן שוט, להכניס בו פיוט, ולעשות אותו מאוד מהר ובקלות, בגלל באמת איזושהי תכונה חמקמקה שאי אפשר אפילו להגדיר אותה, של באמת להיות ברגע. כל כך עמוק ובהבנה של הרגע, כדי לדעת מה לעשות בפריים הבא. וזה אי אפשר להסביר ואי אפשר לקחת ממנו, ואם אתה במאי שאוהב וואן שוט, או במאי שאוהב לכבד את הרגע בסרטים שלך, ולא להכין אותו, אתה יודע, בפרפקציוניזם שלא נותן שוליים לעבודה, אז זה הבן אדם. זה
כשאת מסתכלת על הסרטים שלך, יש איזושהי כותרת שאת יכולה להגיד, סרט של אילת מנחמי הוא כזה, משהו שאת יכולה, אם אני מבקש ממך עכשיו לכתוב טקסט אישי לקטלוג של הפילמוגרפיה שלך, או רטרוספקטיבה שנעשה לך. משהו שאת מרגישה שזה הדבר שאת מחפשת ביצירה שלך?
אני לא חושבת שאי פעם ניסיתי לתת לזה תשובה. אני, זאת אומרת, אם תכתוב משהו, אני מבטיחה שאני אעתיק ממך אם תרשה לי. כאילו, אני לא יודעת, זאת אומרת, אני לא...
זה לא תמיד, יש כאלה שמתקוממים נגד כל ניסיון ליצור איזשהו סוג של...
לא, אז אני אומרת, אני לא, זאת אומרת, אני לא מתקוממת נגד כלום. דעות של כולם, זכותם שיהיה להם אותם. אני פשוט, זאת אומרת, אני רק יכולה עכשיו, זאת אומרת, בזקנתי, לנסות להתחיל למצוא כל מיני חיבורים, כמו למשל, שבאמת לא חסר אחיות. או מערכות יחסין שהן אחאיות, גם אם אין קרבה ביולוגית, כי גם בנופלות על הרגליים, היו שתיים שהן נהיות סוג של אחיות לצרה, שזה גם סוג של... אבל כן, לא חסר את זה. תמיד יש, פתאום שמתי לב שתמיד יש את שתי הבנות ששוכבות באותה מיטה וצוחקות, ובנופלות על הרגליים גם מפליצות, ומדברות, ואחת יורדת, זאת אומרת, בנודל זה יורדת שם על ספר של אחד הגיבורים שמקריאה לה שורות נבחרות מזה, וקוטשת אותו ל... זאת אומרת, וגם פה, כמובן, הסצנה של בין שני אחיות במיטה. תמיד יש את הסצנה של מישהו רודף אחרי מישהו על מדרכה או ברחוב. פתאום שמתי לב שגם בסיפורי תל אביב, וגם בנודל, וגם גם זה יש.
אז כשאני רצתי בראש את הסרטים שלך, ולצערי, כי אני רוצה סרט שלך כל 3 שנים, ולא כל 19, או לא, זה 17, אבל בגלל שהם מעטים, אז יכולתי להחזיק את כולם בראש, והגעתי למין כותרת שאני חוזרת, אני חושב, בכל הסרטים האלה, וזה אישה בורחת.
כן, ראיתי את זה, זה מאוד יפה.
תודה, זה שלך, זה לא שלי, זה הסרטים שלך, אני רק צפיתי בהם, זה כל מה שזה.
למרות שאתה יודע, זה לא בדיוק בורחת, זה רצה.
כן, אז הביטוי הקולנועי פעלתני של זה, זה היא רצה, בשרון המותק, ענת וקסמן בגט, בנודל, אבל גם בתקציר של הסיפורים, אז שרונה בורחת מהמחזרים שלה, ענת וקסמן בגט בורחת, רוצה לברוח מהניסויים שלה, מהבעל שמותיר אותה עגונה. בנודל בורחת, אני לא יודע, מגורלה, מאיזשהו סוג של סיפור. ופה מרי, בורחת.
אוקיי, אבל פה צריך לזכור דבר נורא נורא חשוב. שבע ברכות לא דומה לשום דבר. וגם אצלי הוא לא דומה לשום דבר, כי הוא לא סיפור שלי. אני לא הבאתי את הסיפור. אם יש פה סיפור על אישה שבורחת, יכול להיות שהתחברתי לאלמנט הזה מאוד, מעצם זה
ש... אני לא אומר שאת יצרת וכתב את זה, אבל אני חושב שבחיפוש שלי, של הנקודה הזאת של בין הלא האינטואיטיבי והכן היותר מעובד, היה שם איזשהו סוג של, לא יודע, איזשהו תדר שנקלט ואמרת, רגע, אני מבינה את הדמות הזאת.
כן, אבל אגב, אם אתה מסתכל על הגיבורה של שבע ברכות, שאפשר להתווכח אם זה מריו או כל המשפחה, אז מדובר פה במשפחה שלמה שבורחת. אז זה כאילו לא במקום כדור אחד,
כל אחד בורח ממשהו אחר, זה לא כאילו.
לא, כי... גם הם כולם בורחים מאותו סוד.
אוקיי.
הם בורחים מהסוד הזה. אז יש לך במקום כדור אחד באוויר, יש לך, לפחות, אם אני מדברת לפחות על המשפחה הגרעינית, וגם הסייעים שלה להסתרה, מדובר פה על 20 איש, 20 כדורים באוויר, שכולם בורחים.
כן.
כמובן, מכל מיני דברים שלהם, פרטיים, אבל גם מהסוד המשותף הזה.
כן.
אז,
קשר שתיקה.
אפשר להבין למה זה מפחיד, כי אני לא למדתי להחזיק 20 כדורים באוויר, אני רק יכולה בתיאוריה לחשוב איך עושים את זה, ואת התיאוריה הזאת, או את האסטרטגיה הזאת לגבי איך מצלמים את הסרט הזה ואיך מעבירים את הסיפור כל כך מרובה משתתפים הזה, פיתחנו, זאת אומרת, מה כמה שעות האלה שדיברתי עליהם בין הלא לכן, כבר התחלתי להבין איך צריך לעשות את זה שזה יעבוד, ואז נהיה לי נורא נורא מעניין אם אני אצליח לעשות את זה. אז כן, אז הסיפור אולי, זאת אומרת, לא של בריחה כמו של זה יכול להיות גם ריצה אל,
כן.
באותה מידה, אבל זה סיפור של דינמיות. והיה לי ברור שאם אני רוצה לפצח את הסטטיות הזאת שמוכתבת על ידי החדרים האלה, אז זה רק בעזרת קינטיקה בלתי פוסקת, ומה שקרה זה שבאמת אחד הדברים הראשונים שעשיתי אחרי שהחלטנו שזה קורה איתי, זה שהתחלתי לבוא לארוחות משפחתיות, okay. אצל המשפחה של, בייחוד אצל המשפחה של אלינור. חלק מהאנשים שהיו בארוחות האלה הם אנשים שמצאו את עצמם בסרט בסופו של דבר, שמסתבר שזה היה תהליך ליהוק שלא הבנתי אותו תוך כדי, אבל מיד הבנתי אותו, זאת אומרת, כן.
את הגעת לארוחה בשביל לראות את הדינמיקה ולחפש מזה סצנה? זה היה מין...
לא, אני הגעתי לארוחות האלה קודם כל כדי לחוות. כי אחד הדברים שגם הבנתי מהר מאוד, זה שהדבר הזה צריך להיות חוויה חושית. ברגע שהגעתי לארוחות האלה, הבנתי שזה לא חוויה חושית, זאת מתקפה על החושים, ועל כל החושים. באמת יצאתי משם הלומת קרב, אבל גם כאילו, זאת אומרת, מהרגע הראשון, עם לב פעור, עם המון שמחה ואהבה ואנרגיה, זאת אומרת, זה כמו זריקת אנרגיה, זה לא, זאת אומרת, זה גם הכי מעייף בעולם, וזה גם מפמפם נורא. זה מין דיסוננס כזה ש...
רוצה לברוח משם, אבל מיד רוצה שיהיה עוד אחד כזה.
עוד אחד כזה, כן. עוד פעם הרעש הזה, עוד פעם הטעם הזה, עוד פעם הריח הזה, עוד פעם התוכן הזה. זה פשוט היה הדבר הכי מרומם נפש. וברגע שהתחלתי לחוות את הדברים האלה, באמת, ברמה הכי חווייתית, אז מיד הבנתי לאן זה צריך ללכת בבימוי. כי אמרתי, זה יהיה כישלון מוחלט אם את זה אני לא אצליח להעביר. ואז התחלתי להסתכל על התנועה בחדר. זאת אומרת, התחלתי לראות שיש תמיד את האנשים הנייחים ואת האנשים הניידים. וזה תמיד אותם אנשים פחות או יותר. זאת אומרת, המבוגרים יותר יושבים. מקסימום פעם אחת, כאילו, האישה קמה... בסוף טיפה לפנות צלחת אחת מהשולחן, רק שיראו שהיא תורמת משהו לזה, ומתיישבת חזרה, הם מדברים בדרך כלל, ומנשנשים. ויש את שני דורות של, זאת אומרת, הילדים גם כן, אי אפשר לסמוך עליהם, אבל לפעמים כאילו פשוט מכריחים אותם לעשות משהו, רוב הזמן הם בכלל בשולחן של ילדים, שהוא שולחן צדדי, ורוב הזמן הם לא יושבים לידו. זאת אומרת, הם רוצים את האוכל עכשיו, ישר נותנים להם את המנות העיקריות, ומאותו רגע הם רק נכנסים ויוצאים כל הזמן מהדלת, והולכים לכל מיני מקומות, נעלמים וחוזרים אחרי, אני לא יודעת כמה זמן, לא ברור מה הם עשו. אז זה הילדים. עכשיו, יש את הדור שהוא יותר הטינג'רים, שהם כבר מחויבים. אז הם הרכבת האווירית של שנעה כל הזמן.
מהמטבח לשולחן.
כן, אני מדבר איתך על טינג'רים בוגרים יותר, זאת אומרת, 17-18 כאלה, שהם כבר מבינים את כובד התפקיד. ויש כמובן את הדור ביניים, שהוא החיות, ולא מדברת כרגע על מי שמבשל, כי מי שמערך, מי שמבשל, זה לא תמיד אישה אגב, אצל דוד מקס זה דוד מקס, וכולם בעצם הסושפים שלו, וגם הוא לא כך מרשה להם, אז זה בייחוד כאילו מוציא את הסלטים, סדר אותם לפי הצבעים, ואז יש את כל העניין של הצבעים של הסלטים, לא כולם מקפידים על זה, אבל אצלו למדתי באמת בית ספר לצבעים, אז האדום לא יכול להיות, גם אלינור ורמון מסבות את זה הרבה, אדום לא יכול להיות ליד אדום, זה תמיד צריך להיות זה, צריך להיות מחולק בשלושה מקומות, כאילו יש שלוש צלחות של כל סוג סלט, הוא צריך להיות מפוזר על השולחן, בלידות צבעים אחרים, זה ממש קוד. עכשיו, אם אתה לא עושה את זה, הוא מכריח אותך להחזיר את זה חזרה לעמדה של הסלטים, עמדת השיגור, ולעשות את זה מחדש בסדר הנכון. וכל הדברים האלה, אני מסתכלת עליהם, ולא רק מסתכלת עליהם, גם מצלמת אותם, כי באתי עם מצלמה, ואחרי זה אני יושבת בבית, ואני מסתכלת על כל הריקוד הזה, המקסים, ומתחילה להבין. תמיד יש את האחד, גם הסתכלתי על וידאו עם ישנים, שנתנו לי מהמשפחות שלהם, דברים VHS'ים כאלה, משנות ה-90, תמיד יש את האחד הזה, שפתאום באמצע הדרך בין המטבח לחדר אוכל, לפינת אוכל, עומד על כיסא, ומוריד משהו מגבוה. עכשיו, כולם עוברים דרכו, מנסים לו להפיל אותו, וזה, הוא מנסה להגיע לגרטה, ליין, למשהו הזה ששכחו להוריד. יש שם דברים נורא נורא צחיקים, אתה יודע, שמצלמים אותו, תמיד רואים רק רגליים, עומדות על כסות האצבעות, וחצי גוף, וכל השאר מחוץ לפריים. זהו, אז למדתי את זה, פשוט למדתי את זה, ברמה התחושתית.
ואז כשאת עורכת, את גם לקחת על עצמך את העריכה. קודם כל, למה? למה לא להפיל את זה על מישהו אחר?
זה לא להפיל. קודם כל, יש לי עורכת שמאז ומתמיד עבדתי איתה, עוד מימי סיפורי תל אביב, כשהיא כביכול הייתה עוזרת העריכה שלי, עשתה הרבה יותר מזה כבר אז, ועד הרגע שהיא נהייתה העורכת הכי טובה בארץ, לדעתי. טוב, יש עוד, אבל... מבחינתי, והיא ערכה את כל מה שעשיתי, וזה היה לי ברור שגם את זה הייתה ארוך, עינת גלזר זרחין, וזה היה הדבר הראשון שאמרתי, זאת אומרת, אמרתי לרונן, אני רוצה שבועז יצלם ועינת תערוך. זה היה מאוד מאוד קשה לגייס אותם לפרויקט, את עינת גייסנו באופן חלקי, כי קודם כל היא באמת הכי עסוקה שיש, וגם כי כל מיני עניינים תקציביים, היו כל מיני דיבורים, הם רונן, רונן, אבל היא התורכת, כאילו, למה שלא תרחי את זה? אמרתי לו, נראה לך? כאילו, איך אני, זאת אומרת, באמת, זה לא... נכון, ערכתי המון דברים, אני כל הזמן עורכת בבית, אני כל הזמן מתעסקת בזה, אבל זה, יש איזה חוק לא כתוב שאומר לבמאי, אסור לערוך את הסרט שלו. וזה חוק שאני גם מתמרדת נגדו, וגם הוא שולט בי. וגם מי צריך לעשות את זה כשיש את עינת? אבל אז התחיל, זאת אומרת, משהו, זה המשך ישיר של, 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 של חוויית הצילומים. לא רציתי להניח לזה מהידיים שלי, לא רציתי, היה לי איזה גרידיות כזאת של לפחות לנסות. ואז אמרתי, אוקיי, רונן, אני מוכנה לנסות, אבל בתנאי שיש לי משמרות עם עינת, שעינת תהיה הסופרוויזרית שלי לפחות. נעשה אותם בסוף, זאת אומרת, לקראת שהסרט כבר יעמוד, אני רוצה שהיא תעזור לי לדייק את זה, שהיא תגיד לי מה היא חושבת וזה. והוא אמר, אוקיי, ואת השורה האלמותית של קחית הזמן, מה מי יש לך שנה, גם אם צריכה. והתחלתי לעבוד עם עצמי, אבל לא לגמרי עם עצמי. זאת אומרת, קרה משהו נורא מוזר. די מהר, זאת אומרת, נוצרה איזו סימביוזה, די מהר אחרי הסרט שלי, עם יוצרי הסרט. זאת אומרת, עם אלינור, קודם כל, עם רמונד אמסלם ועם רונן בנטל. באופן טבעי התחלתי למצוא את עצמי, שאני ערכתי את הסרט כרונולוגית לגמרי, וערכתי אותו ישר לפיינקאט, כי ככה אני אוהבת. גם אם פיינקאט אחרי זה משתנה ומתקנים את הסצנה, אני לא יכולה לראות שזה לא בפיינקאט. אז הייתי עושה להגיד... כן, מאוד דומה. למדתי ממנו משהו בכל זאת. אז ערכתי את זה לפיינקאט, והייתי מראה שלוש דקות ראשונות, חוץ מחתונה, חתונה הגעתי אליה בסוף, אבל מאותו רגע, מבית סיימון, ערכתי את זה לפיינקאט, והייתי מראה להם כל פעם, הייתי עושה להם הקרנות כאלה, בחורה קטנות של שלוש דקות, חמש דקות, זה היה נורא חגיגי. הייתי עושה את זה בדרך כלל, הייתי מראה לאלינו, הייתי באה אליה, כי כבר התחלנו לעבוד על איזה פרויקט אחר, וקודם כל הייתה את הקרנת בחורה של כמה דקות, וגם בעלה היה מגיע, ולפעמים גם הבן שלה, וזו הייתה קבוצת מיקוד הכי מדהימה, כי גם הייתה מאוד ביקורתית, זה המזל שלי, מאוד ביקורתית, לא עושה הנחות, מצד שני גם מאוד תומכת, שזה מה שצריך. אחרי זה הייתי מראה את זה גם לרמונד, הייתי מראה את זה לרונן, הייתי מראה את זה לטיקי דיין.
הם היו באים אלייך?
לא, לא. טיקי נוצר קשר מאוד מאוד חזק, אז הייתי באה, פשוט מגיעה אליה ומראה לה פרק מהסרט, והיא הייתה אומרת לי דברים. טיקי דיין היא לא, היא no bullshit. כאילו, משהו ארוך לה, משהו צורם לה, יש לה אוזן באמת, מהגיהנום, מהבחינה הזאת. אי אפשר לעבור את הפילטר הזה, ופשוט נוצרה איזה קבוצת מיקוד. במקביל לקבוצת מיקוד, התחלתי לקבל יותר ויותר ביטחון עם העריכה, והתחלתי להתאהב בתהליך. כי, יו, יש לי מלא מה להגיד פתאום, מה קורה איתך? מה זה פה?
סדנה.
פה באוויר?
סדנה.
לא, אני רק אומרת שכאילו, החוויה של לעשות סרט היא שאתה מרגיש שאתה חי בתוך חלום, לפעמים בתוך סיוט, אבל במקרה שלי בתוך חלום, בתקופת הצילומים, אתה חי בתוך העולם שאותו יצרת, וזה התעלות נפש שאין דומה לה, באמת, זה כאילו מקביל לתענוגות הכי גדולים בחיים, ואז זה נגמר. סתירת לחי מצלצלת, הכל פשוט נופל כמו סופלה, ואתה מרגיש לבד, ואתה מרגיש שמה זה, כאילו הכל נשאב מתוכך, אתה נשאר כאילו כמו, באמת, כמו צל של עצמך, עצוב נורא ובודד. אני לא הרגשתי את זה לרגע, ועברו כבר שנתיים מאז הצילומים, לא הרגשתי בדידות לרגע, החוויה של הבדידות לא קיימת בסרט הזה, בגלל זה גם היה לי כל כך כיף להיכנס לעריכה, כי מבחינתי זה היה המשך ישיר של ההיריון. זה כאילו, יש בזה משהו קצת מוזר, כי כשנכנסתי לסרט, הרגשתי קצת כמו דולה, כי הביאו אותי לשם לילד את הדבר. אמרתי להם, לא, 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 אני רוצה להיות חלק מה-DNA, אז ערכתי את התסריט, ואז הייתי דולה בזמן הצילומים, ואחרי זה נכנסתי לתקופת ההיריון דווקא, בהפוך על הפוך. והיה לי quality time, מטורף. ו- ואז באיזשהו שלב, כבר שהסרט עמד, כולו בפיינקאט, ועבר את כל, את הקבוצת מיקוד, סליחה, אני גם, זה אידיוטי, כי אני כל כך מרגישה שזה חלק מני, שלא הזכרתי את בעלי, שהוא היה ראשון.
הזכרת אותו שוב, שהתייעצתי אותו.
נכון, אבל בעריכה, הוא היה, הייתי עורכת בבית, והוא היה רואה ראשון, והיה אומר לי דברים. אז זה היה עובר משם לכפר אורנים, לאיפה שאלינור גרה, ואז ביוטיוב, אנליסטד לרמון ולרונן. אז בקיצור, איפשהו בשלבים היותר מתקדמים, אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן להכניס גם את עינת, אבל בשלב הזה פחדתי, אפילו פחדתי מעין חיצונית, פחדתי כי הייתי כאילו באיזשהו מקום מאוהבת בתוצאה ובתהליך, וגם הרגשתי כאילו שאין צורך, זאת אומרת, אני רוצה להשאיר את האינטימיות, זו תחושה נורא מוזרה, כי האינטימיות בעריכה מבחינתי זאת עינת. אבל איכשהו, היא הייתה עסוקה, אני כבר התקדמתי עם זה, ואיכשהו זה לא קרה, עד עצם הרגע הזה, ואני מרגישה שאני צריכה לבקש סליחה מעומק הלב שלא עשיתי את זה, וגם לא הודעתי לה על זה.
היא עוד מחכה שתקריא לה.
ולא, היא כבר הבינה את זה שלא, וגם קבע שהיא סלחה לי.
טוב, מה שנעשה עכשיו, אני אומר את זה, והקהל ישמע את זה, אנחנו פה נשים את ה... אני אדביק את השיר ואת הזה, ואנחנו נסיים את זה פה לרדיו, לגרסת ספוטיפיי, אנחנו עכשיו נמשיך עוד 5 דקות, ותספרי לי את הסיפור שלנו, כי אין מוזיקה בסרט.
נכון. אבל יש.
מה? קרקושי סירים? מה?
אבל זה לא קרקושי סירים, זה מוזיקה של בני אדם.
בסדר.
זה מוזיקה של בני אדם עושים.
זה לא היה לי, זה הפתיע אותי בדיעבד, כשעלה השיר בסוף, הפתיע אותי, כאילו, אני כל כך מזוהה הייתי אצלי עם מוזיקה, ואז אמרתי, רגע, באמת היה, לא היה רגע של שקט, אבל לא הייתה
מוזיקה. אבל יש רגע אחד של מוזיקה, אתה יודע, רק לא נגיד מתי. בסוף.
אוקיי, כן.
אבל גם אז, ואמרתי, אולי אני דוחפת פה יותר מדי את הבמאית, היה לנו המון ניסיונות לעשות בי מוזיקה, אבל בסופו של דבר, ממש במיקס חזרנו לזה, בעצתו של אביב על דמה, מדהים. ואנחנו נורא שמחים שיש רגע אחד של מוזיקה בסרט.
כן.
והשיר.
סברי לי לשיר.
השיר, זאת אומרת, היה ברור לנו שאנחנו רוצים שיר, היה ברור לנו שאנחנו רוצים שהוא יהיה במרוקאית, והיה ברור לנו שאנחנו רוצים שהוא יכתב במיוחד. יוגב קינן, שהוא בעצם המנטור שלנו למרוקאית לאורך כל הסרט, כתב את המילים, סליחה, כתב את המוזיקה. לאלינור עלו המילים כמו שעולים להרבה מאוד דברים פתאום בשבת בבוקר. כל המילים עלו לה בבת אחת תוך כדי הליכת בוקר. ויוגב תרגם אותן למרוקאית, וחיפשנו הרבה מאוד מי שתבצע את זה, הגענו עד מרוקו. בסופו של דבר בחרנו זמרת ויוצרת צעירה שקוראים לה רון פרץ, שהיא מרוקאית, תחילת דרכה, שרה מדהים, ועשינו לזה ביחד עיבוד עם עובד אפרט.
אפרופו, כן, אנשי דיבי ואור קסדים, לדעתי, כן, הוא היה גם
בסיסט. כן, 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 אור קסדים נוכחת פה.
הפליטים של אהוד בנאי.
החלטנו גם שאנחנו נעשה את זה מורכב משני חלקים, שאחד הוא באמת בלדה קוראת במילים שלה, באמת, זאת אומרת, המילים שלה עוד מעט יצאו, יצא קליפ, וגם אז אפשר יהיה לראות את התרגום שלהן. ושנוסיף לזה אחרי זה קטע שהוא דווקא יותר טריפ-הופי כזה, לרולר, שנותן גם את הצד היותר קצבי של הסיפור הזה, אז פה תהיה גרסה מקוצרת של הדבר הזה, שהיא הגרסה של הקליפ, רון פרץ.
איך קוראים לשיר?
משיד ילק. משיד ילק זה לא שלך.
לא שלך.
ולא שלי. משיד ילי זה לא שלי.
זה מה שקורה? זה השמעת בחורה בעצם?
זאת, כן, השמעת בחורה זה מופיע קצת בטריילר, אבל...
לא, מבחינת ברדיו.
לגמרי.
לא היה נורא, נכון?
היה כיף.
נו, זה מה שאנחנו עושים פה, עושים כיף. איילת מנחמי, תודה. 7 ברכות בקולנוע. היום, יום הקולנוע הישראלי, אם אתם שומעים את זה כבר היום, אז אני מקווה שאתם שומעים את זה בדרך ליום הקולנוע הישראלי, ואתם יכולים לראות את 7 ברכות, ותודה רבה, ממש, ממש שבאת.
תודה רבה.
משיתי על עידים ספרינפיאק משיתי אילה מג'יש ענדי ימוימתי חר לימוד כמו חייתי ימוימתי אג'י ענדי ותקולי יבנתי נתידי מה עישה בקלבי אנא מכתובים בקום משידי לי דחקתי עמר דרכום משידי לי אילה מג'יש ענדי ימוימתי חר לימוד חייתי ימוימתי אג'י ענדי ותקולי יבנתי נתידי מה עישה בקלבי
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.